אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
ואיתנו חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, מי שהיה עד לא מזמן יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ויותר מזמן גם בכיר במוסד. שלום לך חבר הכנסת רם בן ברק.
שלום, טוב.
בוא נתחיל בענייני הפוליטיקה והצבא, הפגישה של הרמטכ"ל כוכב עם ראש הממשלה המיועד נתניהו. צדק הרמטכ"ל שנפגש עם נתניהו?
לדעתי צדק מאוד. אנחנו ניתן כאן באיזשהו אירוע שלא היה כדוגמתו מאז קום המדינה, שבו דרג פוליטי עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה מנסה לקבל דריסת רגל בפיקוד של צה"ל, גם למנות שני אלוף ותת אלוף שאחראים על השטחים להיות אחראי על המינוי שלהם, גם להקים איזשהו ייעוץ משפטי נפרד בתוך משרד הביטחון, שייעץ בנפרד לשר הנוסף במשרד הביטחון. ומאתמול אנחנו גם יודעים, או משלשון, אנחנו גם יודעים שהוא רוצה למנות את הרב הצבאי הראשי, ככה שיהיה כפוף לרבנות ולא יהיה כפוף לצה"ל.
אבל חבר הכנסת רם בן ברק, אתה יודע, אני למדתי בגמרא שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אתה לא חושב שדבריו של הרמטכ"ל נופלים על אוזניים ערלות?
אני מקווה מאוד שלא, תראה, אומנם לצערי, אני אומר באמת לצערי, הביבי הוא לא אותו ביבי. אם פעם היה כאן ראש ממשלה חריזמטי שהוביל והלכו אחריו, היום יש כאן ראש ממשלה חלש, נשחת, ושבעצם נכנע לכל דבר, ולפעמים אפילו אתה שואל אצלכם, הוא יודע על מה הוא חתם. כי כשאתה אומר, הוא פתאום מגלה שהוא חתם על פסקת הפסקה שמאפשרת גזענות ודברים אחרים. ואתה שואל אותך מה קורה פה, עכשיו הרמטכ"ל רואה את זה, ואומר, אני צריך להבין מראש הממשלה המיועד,
אבל אתה שומע שנתניהו למשל בחוק מסוים אמר, כתוב בהסכם הקואליציוני, לא מתכוון לקיים אותו.
אז מה, אז עוד יותר אני מודע, מה יש לנו ראש ממשלה שחותם על הסכם שהוא לא מקיים אותם? אז מה הולך להיות?
אבל בסופו של דבר...
מה יותר מדאיג אותך? מה יותר מדאיג אותך?
מדאיג אותי שהוא יקיים את ההסכמים, אבל... מעורר לי שאלות לגבי איזה ראש ממשלה בחרנו.
אבל לא בשביל זה הוא נבחר? השתמשת בפועל הזה, הוא נבחר, ובסופו של דבר הצבא כפוף לממשלה, הצבא...
לא, אל... לא, הצבא הוא גורם מקצועי, הפוליטי. יש בו, אתה יודע, איתי בצוות, היו דתיים ותל אביבים וקיבוצניקים ומושבניקים, ו...
כן, אבל סמוטריץ' לא הולך להיות מגד, הוא שר במשרד הביטחון,
לא, ש... אתה טועה. סמוטריץ' הולך להפעיל, על פי שיטתו ועל פי שיטתו, ועל פי ההסכם הקואליציוני, לא אני אומר את זה, להחליט מה תהיה מדיניות ההפעלה של, של הכוח הצבאי כלפי.
רגע,
כוח,
אבל למי הוא יהיה כפוף?
הוא לא יהיה כפוף.
לאף אחד, מה, הוא בא לבית לא, על זה?
הוא, כן, תקרא את ההסכם הקואליציוני. יש סתירה בין החוק... שאומר שכתוב שם שהוא יהיה כפוף לשר, לבין ההסכם הקואליציוני שאומר שהוא לא כפוף לשר.
אוקיי, וכמי ש...
רגע, שנייה, אבל בהסכם הקואליציוני הוא כפוף לראש הממשלה.
בהסכם הקואליציוני הוא צריך לעבוד בתיאום עם ראש הממשלה. וכולם כפופים לראש הממשלה בסופו של דבר. אבל אתה יודע, לא על כל דבר...
בסדר, אז יגיד לו ראש הממשלה, לא מתאים לי המדיניות הזאת, אתה תעשה מה שאני אומר.
לא, עד שהוא יתאים, זה כבר יהיה בדיעבד, עד שהוא יגיד. הוא, אתה מכיר את סמוטריץ', אני מניח, לפחות טוב כמוני. ואתה יודע שהוא לא ילך, יעלה לרגל לראש הממשלה. בכלל, אתה יודע, אתם מדברים כאן, הוא הולך לשר האוצר.
גם שר האוצר.
גם שר האוצר.
כן, גם שר האוצר ושר במשרד הביטחון. אז מה הסכנה פה? חבר הכנסת רם בן ברק, כמי שמכיר היטב את החומר, היית כאמור יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אתה מכיר את החומר המודיעיני, הביטחוני, את הסכנות והאתגרים. מה הסכנה פה? או הסכנות?
הסכנה פה שאין כאן, הסכנה פה, יש שתי סכנות. סכנה אחת זה שאנחנו, אני מדבר שם באופן כללי, זה אולי לא מעניין את סמוטריץ', אבל אנחנו הולכים לשנות את מעמדנו בעולם לגבי מה זה השטחים. כי ברגע שאתה עושה הבחנה בין אוכלוסייה ערבית שהיא תחת שלטון צבאי לבין אוכלוסייה יהודית שבעצם תהיה תחת השלטון הישראלי, אבל לא, ולא תחת השלטון הצבאי, אתה בעצם דה פקטו אומר שאתה מפרים כאן שני מערכות חוק באותו אזור, שאני לא רוצה להגיד לך מה זה אומר, זה אומר אפרטהייד, וזה הביא אותנו לסבוכת בינלאומית מיותרת, כי בשטח לא יהיה הרבה הבדל. זה אחד. הדבר השני, יש כאן מצב שאתה לא יודע מי אחראי, מי נותן את הפקודות, האם את הפקודות נותן אלוף הפיקוד שהוא הריבון בעצם, או האם נותן אותו השר במשרד הביטחון שזה סמוטריץ', או האם נותן אותו בכלל בן גביר שבכלל רוצה לקחת את הפיקוד על פלוגות המג"ב שנמצאות ביהודה ושומרון.
ומה זה יעשה בעת מלחמה, בעת מבצע, מה זה יעשה?
זה יעשה שלמשל בן גביר יחליט לבצע פעולה אחת, בלי שהוא יתאם את זה, או יתאם את זה חלקית עם מי שמפעיל באמת את כל הכוח ביהודה ושומרון, שזה אלוף הפיקוד. אחד יבעיר את השטח, אחד יצטרך לחבות את השריפות, והשלישי בכלל יעשה פרובוקציות התיישבותיות כאלה ואחרות, וכל אחד יעשה את מה שהוא רוצה בשביל לרצות את כל אחד, זה גם סמוטריץ'.
רגע, אבל חבר הכנסת רם בן ברק, כשאלוף הפיקוד כפוף לסמוטריץ', אז מה זה בעצם אומר?
לא אלוף הפיקוד כפוף לסמוטריץ',
הוא כפוף לרמטכ"ל, לא?
כן, אלוף הפיקוד כפוף לרמטכ"ל.
יפה, אז בסוף מה שהרמטכ"ל יגיד לו זה מה שהוא יעשה.
כן, אבל הוא יעשה, הוא צריך כל הזמן להראות, הוא לא יודע, למשל, פלוגות המג"ב עם חלק מהכוח המבצעי ביהודה ושומרון. היום הן כפופות לבן גביר. אם בן גביר מחליט לקחת אותם, אז מה צריך לעשות את אלוף הפיקוד, אם פתאום לוקחים לו שלוש פלוגות? יש כאן, שברת את הציר הפיקודי הישיר, יש בן אדם אחד שקובע מה יהיה ביהודה ושומרון, זה אלוף הפיקוד. אלוף הפיקוד כפוף לרמטכ"ל. ברגע שאתה הכנסת עוד שני גורמים נוספים, פיקודים, לאותו אזור, אתה הולך לעשות שם תוהו ובוהו, שיגרום, אני אומר לך בוודאות, לזה שאנשים ימותו. ימותו, אגב, לא רק פלסטינים, ימותו גם מתיישבים. יש שם בלגן, ולא עושים את זה. בכלל, הרעיון הזה שאתה מכניס גורמים פוליטיים לתוך צה"ל, תראה, לאן הגענו? 75 שנה הצלחנו לשמור את צה"ל מחוץ למשחק הפוליטי. הוא מקבל הנחיות מהממשלה הזאת, או מהממשלה הזאת, הוא לא חלק מהפוליטיקה.
אוקיי, חבר הכנסת,
ברגל גסה, מכניסים פוליטיזציה לצה"ל.
רם בן ברק, אנחנו צריכים לסיים, אז עוד כמה שאלות קצרות ברשותך. חקירתו של העיתונאי ישראל פריי במשטרה, מה עמדתך בעניין הזה?
תראה, אני לא מכיר כל כך את המקרה, אבל אני חושב שאם קוראים לך למשטרה, אתה צריך להתייצב, אני מבין שהוא לא התייצב, אז זה חבל. ואני סומך, להבדיל מאחרים, סומך על משטרת ישראל.
ראוי לדעתך שהמשטרה תחקור עיתונאי על ציוץ?
תלוי מה היה בציוץ. אני עוד פעם, לא מכיר את המקרה. תלוי מה היה בציוץ.
דברים חמורים בהחלט.
תקריא לו את הציוץ, בנימיני, תקריא את הציוץ.
הציוץ, מיד אנחנו נקריא את הציוץ, כשאנחנו, כן. כן, זה קרה לפני כמה חודשים, אחרי שנתפס מחבל בכיכר השעון ביפו, כותב ישראל פריי, תראו מה זה גיבור, הוא עשה את כל הדרך משכם תל אביב, ולמרות שכל הישראלים סביבו לוקחים איכשהו חלק בדיכוי, ריסוק והרג בני עמו, הוא בכל זאת חיפש מטרות לגיטימיות ונמנע מפגיעה בחפים מפשע, בסוגריים הוא רומז לחיילים, בעולם מתוקן הוא, כלומר המחבל, היה מקבל מדליה, כתב ישראל פריי.
זה ציוץ עלוב ומיותר, ושלא במקום, חבל הזה הוא רוצח מתואב, וטוב שנגמר שם האירוע ביפו. האם גם לעיתונאים צריכים לשים קווים? כן, גם עיתונאים צריכים לדעת שלמילים יש משמעונות.
כן, חבר הכנסת רם בן ברק, יש לנו עוד שתי שאלות קצרות, הזמן דוחק. אתמול היה מפגש של ראשי מפלגות האופוזיציה, ללא חדש תעל, נראה לך בסדר?
חדש תעל שמו את עצמם מחוץ לאופוזיציה, הם רוצים להיות אופוזיציה בפני עצמה, הם רוצים להחליט במה הם יתמכו, במה הם לא יתמכו, ולכן לצערי הרב הם מחוץ לאופוזיציה.
וכשאתה מדבר על פריימריז, מדוע אתה הקול היחיד ביש עתיד?
אני לא הקול היחיד ביש עתיד, אתה יודע, ביש עתיד החליטו על פריימריז, אני חושב שהעיתונאים אתם.
אבל היחיד שמדבר על זה בתקשורת, בגלוי, בצורה פתוחה, זה אתה.
לא, אני לא, קודם כל אני מדבר כששואלים אותי, ואני תמיד שואל...
אז הנה אנחנו שואלים, אתה חושב שצריך פריימריז בבחירות
הבאות? יש פריימריז ויש עתיד, כבר הוחלט. הפריימריז היה כבר פעם אחת לפני חצי שנה, ולא היה שום מועמד
שהתמודד... כן, ברור, קשה לקרוא לזה פריימריז, כן.
ויהיה פריימריז בעוד 3.5 שנים.
אבל כשאנחנו מדברים עם שאר חברי הכנסת מיש עתיד, הם לא בדעה שלך, אתה כזה קצת שונה מהם.
אני חושב שמפלגה שמתבגרת, ולא רק אני חושב, כל המפלגה חושבת ככה, זאת ההחלטה שקיבלנו, זה לא שאני מורד במפלגה, ישבנו וחשבנו ובנינו מנגנון, וחשבנו עליו הרבה, בחלק מהדברים הסכמנו יותר, בחלק מהדברים כמה פחות, אבל בסופו של דבר החלטנו ביחד.
בכל אופן כרגע אתה כנראה היחיד שהודיע שהוא יתמוטט בפריימריז, מול לפיד.
אני מקווה שאני לא היה יחיד, אני חושב שזה דבר חשוב ונכון, וזה גם חזק את המפלגה.
ואם תראה בסוף שאתה היחיד, אתה תוריד את המועמדות?
למה?
אני לא יודע, אני שואל.
לא, למה שאני אומר את המועמדות?
אוקיי.
הסיטואציה הקודמת הייתה שלא היה טעם, יאיר לפיד היה אמור להתפנות לראשות ממשלה, והיה ראש ממשלה אחד הטובים בדעתי שהיו.
נראיין אותך מתישהו, לקראת, לפני. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון עד לא מכבר.
בזה אני בטוח.
חבר הכנסת רם בן ברק יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.